בסוף הפעם הקודמת, פעם קודמת עסקתי בשאלת היחס בין הלכה לעובדות או בין רב למומחה, וסרטטתי איזושהי מפה של איך מקבלים החלטות בשאלה שנוגעת גם להכרעות עובדתיות. דיברתי על זה שיש שם שלושה שלבים בתהליך קבלת ההחלטה ולא שניים, שבשניים מתוך השלושה בעצם מעורבת הסמכות הערכית ולא הסמכות העובדתית. בתמונה הרגילה אז בדרך כלל נוהגים לחשוב שהמומחה נותן את העובדות, ואחרי זה מגיע הרב וקובע מהי ההלכה שנוגעת לעובדות האלה. אבל כמו שהראיתי שם, נדמה לי שגם בקביעה של העובדות, שזה לא בדיוק עובדות, מעורב בעצם הרב. דיברתי למשל על הדוגמה של המהירות המותרת בכביש, אז המומחה לתעבורה לא יכול להגיד לי מאיזה מהירות זה מסוכן בכביש הנתון הזה. מה שהוא יכול זה לתת לי איזשהו גרף של סיכונים, להגיד לי בכל מהירות שאתה נוסע מה פחות או יותר יכול להיות צפוי לך, עוד שנייה אחת, ועדיין לא קבענו האם מהירות מסוימת היא מסוכנת או לא, למרות שזה נראה לי חורת כקביעה עובדתית. אבל לא, זה לא קביעה עובדתית. פה צריך לחתוך את הגרף באיזשהו מקום, לקבוע רף, וקביעת הרף הזאת היא החלטה ערכית. נגיד שהגרף אומר, כן, במהירות מסוימת יש סיכון כזה, במהירות גבוהה יותר הסיכון כזה, איזשהו גרף. אני צריך לקבוע מאיזה רמת סיכון זה נחשב מסוכן. סיכון של 0.5%, של 1%, של 0.8%, לא משנה. מה נקרא מסוכן? והקביעה הזאת היא קביעה ערכית. אין למומחה שום כלים מקצועיים לקבוע את הקביעה הזאת. ולכן, כבר בשלב שבו אנחנו קובעים האם המהירות מסוכנת, לפני שאנחנו מכילים עליה את הנורמה שאסור לנסוע אם המהירות הזאת מסוכנת, אלא בעצם הקביעה שהמהירות היא מסוכנת, גם בתוכה מעורב בעצם הרב. כשאני מזכיר עוד פעם שדיברתי על זה שלא מדובר פה באמת דווקא ברב, אלא בכל החלטה נורמטיבית שהיא. זה יכול להיות החלטה משפטית, בהקשר של החוק, זה יכול להיות החלטה מוסרית, זה יכול להיות כל החלטה נורמטיבית שלא תהיה. תמיד המודל הוא מודל של שלושה שלבים, אלא שאת המילה רב צריך להחליף במחוקק, שופט, אדם לעצמו במוסר, או לא משנה, הסמכות המוסרית שהוא בוחר לעצמו. אז המכריע הערכי, קראתי לזה, מעורב בעצם בשניים מתוך שלושת השלבים של ההחלטה. וניסיתי להראות הקשרים, כמה הקשרים שבהם אנשים מתבלבלים. אנשים חושבים ש... רבנים, נגיד, מתערבים בתחומים שהם לא אמורים להתערב, כי זה בעצם תחומים מקצועיים, וזה לא נכון. זה לא נכון שהתחומים האלה הם תחומים מקצועיים. יש להם בהחלט משמעות להתערבות הרבנית, היא צריכה להיות שם, וזה עורר איזשהו אי-הבנה בסוף הפעם הקודמת, נדמה לי, לפחות כך הבנתי מכמה שאלות, וחשבתי שצריך לעשות טיפה הבהרה של דברים ש... שאמרתי, ושאלו שם גם בשאלות. ואם יש עוד דברים, אז תגידו לי. אני אנסה להסביר את מה שאני אמרתי.
אני רוצה לתת עוד דוגמה חוץ מהמהירות המותרת, כי זה קצת...
אני אתן היום עוד דוגמה. אני אתן היום.
אבל זה לא בכובע של אדם.
מה?
זה בכובע של אדם ערכי.
מה? מה לא בכובע שלו?
אם הוא בא ואומר, אם ההתערבות של הרב זה בדברים ערכיים, אז הוא לא בכובע שלו.
לא, בכובע שלו.
אלא בכובע שלו.
בדברים הלכתיים אני מדבר, לא ערכיים. ערכים הלכתיים, זאת אומרת, יש ערכים מוסריים, ערכים משפטיים, ערכים הלכתיים. בסדר, כל אלה אני קורא להם מישורים ערכיים, זה שם כללי, לאו דווקא למוסר.
לגבי אכילה ביום כיפור, שני דברים. אחד בשולחן העורך הלשון הוא ששואלים את הרב אם הרב שיש סכנת נפשות, אין משהו בשולחן העורך שה... הרב מחליט או משהו.
הרופא, אתה מתכוון, לא. הרופא, שואלים את הרופא.
שהרופא, סליחה. ושמעתי השבוע שהמנהג בפרסברג היה שהם היו נותנים עלייה לרופא ביום כיפור וקוראים לו מרן או משהו, שהוא הפוסק של יום כיפור.
אז לא, חבל שלא שמעו את השיעור שלי בפרשבורג. לא, כי הוא לא...
אבל כבר שם של השולחן ערוך, וזה מה שהרבנים היום עושים, אומרים, תשאל את הרופא, הוא יחליט אם אתה אוכל ביום כיפור.
אתה קורא תיגר על החתם
שלך. הוא לא מראה גרף לרב שהרב יחליט.
אבל זה דבר ישן לקרוא תיגר על החתם סופר, זה ישן מותר מן התורה.
ישן מותר מן התורה.
תראה, אני אגיד לך, אני גם אמרתי זה גם בפעם הקודמת, הרופא או המומחה לתעבורה גם לא פחות מוסמך ממני להעביר את הקו הזה. לא יותר ולא פחות, כולנו עושים בעצם את העניין באופן תחושות או באופן שרירותי, איך שלא תקרא לזה. וכיוון שכך, הרבה פעמים מערכות נורמטיביות בוחרות בדרך הקלה. הן נותנות למומחה גם לקבל את ההחלטה הערכית. כך זה נכון בהלכה לגבי אכילה ביום כיפור, לא בהלכה, אלא אצל רבנים מסוימים.
או קביעת המוות.
מה? או קביעת המוות, או מהירות מותרת. כי כשהמומחה מהטכניון סרטט את הגרף, עכשיו אני שואל מי יעביר את הקו. עכשיו, שר התחבורה לא יודע יותר מהמומחה מהטכניון איך להעביר את הקו, גם לא פחות. אין מומחיות בתחום הזה. אז הרבה פעמים שיקולי נוחיות אומרים, טוב, שהמומחה שמסרטט את הגרף כבר יעביר גם את הקו. אבל לא באמת, זאת לא, זה עדיין לא קביעה של מומחה, זה עדיין לא קביעה מקצועית, אלא שמערכות בשביל הנוחיות והיעילות אומרות למומחה, תקבל אתה את ההחלטה. אותו דבר גם בתחום, כמו שהבאתי את הרבנים ההם שרוצים להגיד שהמהירות, מי שנוסע מעבר למהירות המותרת על פי חוק, עובר על האיסור של ונשמרתם עוד לנפשותיכם. אני אמרתי, זה לא נכון. בגלל שהאיסור הזה הוא איסור הלכתי, והקביעה על פי חוק היא הקביעה החוקית. עכשיו, נכון שיכול לבוא רב או סנדרין, או לא משנה מי שיהיה, ואומרים, בסדר, אבל אני בשביל הפשטות קובע את הרף ההלכתי על הרף החוקי. יש הרבה היגיון, במקום לי, הרי במקום החודש שרירותי, אז בוא נקבע את זה על הרף החוקי. אין בעיה, זה בסדר גמור, מערכת יכולה לעשות את זה, אבל צריך לזכור שזה רק שיקולים של יעילות. ולכן במקום שבו המערכת לא תקבע את הקביעה הזאת, תגיד אם יבוא רב ויגיד לא, אני לא מוכן שהקו יהיה הקו החוקי.
שולחן ערוך יש כל מיני סעיפים, שני רופאים אומר את זה, רופא אחד אומר את זה, אני לא רואה שם שני רופאים אומר את זה, והרב אומר, אני לא סומך על הרופא, אני לא
מקווה. אז תשמע מה שאתה בעצמך אומר. שולחן ערוך אומר שאם שני רופאים אומרים ככה ואחד אומר ככה, שומעים לשניים. ומי אמר את זה? השולחן ערוך. הרב, לא הרופא, הוא לא הלך לאגודת הרופאים לשאול אותם מה עושים כשיש שני רופאים מול רופא אחד, נכון? השולחן ערוך אמר את זה. זאת אומרת שהוא קבע קביעה הלכתית איפה להעביר את הקו בין הדעות של הרופאים. זה בדיוק מה שאני מדבר. עכשיו, אמרתי, והוא יכול להגיד, אני מוסר את ההחלטה לרופא. סנדרין, רב, שולחן ערוך, מחוקק. כולם יכולים, אין בעיה, והרבה פעמים עושים את זה. עושים את זה כי זה נוח יותר, זה יעיל יותר. וגם בגלל שהעובדה שהוא מומחה, כמובן לא גורעת מיכולתו לעשות את זה. לא נותן לו סמכות יתר מכל אדם אחר, גם לא פחות. אז כיוון שכך, אז מה זה משנה? אם הוא כבר יושב שם ומסרטט גרפים שגם יעביר את הקו. אתה מבין? זה יעיל, אבל זה גורם הרבה פעמים לאנשים להתבלבל ולחשוב שמדובר פה בהחלטה מקצועית. ואני אביא דוגמאות כדי שתראו, אנשים חכמים ומומחים בתחומם מתבלבלים בעניינים האלה. ולכן, שבמקום שבו פתאום בא איזה רב או מחוקק או מי שלא יהיה, אומר, רגע, סטופ, פה אני לא מוסר את ההחלטה למומחה, כולם מתקוממים, רגע, מה זאת אומרת? מה אתה מתערב בתחום הזה? וכאן הנקודה, אם הוא כן מוסר, זכותו, הוא רוצה לייעל את העניין ולעשות את זה בצורה פשוטה. אבל אם הוא לא מוסר, זה לגמרי זכותו. אז זה שהוא מסר זה מקרה. ואנשים פתאום, בגלל שהרבה פעמים נוצר את הסמכות למומחה, אז אנשים כבר מתבלבלים וחושבים שזאת החלטה מקצועית, וזה לא. עכשיו זה, אני אחזור שוב לנקודה שבעצרתי, התחושה שלי הייתה שנוצר קצת בלבול ביחד לסמכות הרב, למה צריך לשמוע בקולו, מה לא צריך לשמוע בקולו. היו כל מיני שאלות שאני אפילו לא זוכר בדיוק את הפרטים, אבל איכשהו התחושה שלי הייתה שבסוף נוצר בלבול סביב העניין הזה. אז אני טיפה אבהיר את זה ואז אני אמשיך. צריך להבחין בין השאלה שאותה אני שאלתי בשיעור הקודם, וזאת השאלה איפה, מה מתוך הקביעה הזאת היא קביעה הלכתית, ומה מתוך הקביעה הזאת היא קביעה מקצועית. זאת השאלה שבה אני טיפלתי. לא נגעתי בשאלה מי אמור לקבל את הקביעה ההלכתית, לקבוע את הקביעה ההלכתית. זאת שאלה אחרת לגמרי. אני יכול להגיד שהקביעה, איפה עובר הקו של מהירות מותרת, היא קביעה הלכתית. ועדיין אם יבוא רב ויגיד לי הקו עובר כאן, אני לא אקבל את זה. למה? ושלמרות שזאת קביעה הלכתית, אני לא מכיר בסמכותו של הרב הזה לקבוע את הקביעה הלכתית, הוא לא סנהדרין, הוא רב. והנקודה הזאת הרגשתי שעוררה שהן אי הבנות בפעם הקודמת, כי מצד אחד אמרתי כאילו שאני לא צריך לשמוע בכל הרב, מצד שני אמרתי, רגע, זאת קביעה הלכתית, זה לא קביעה של המומחה. וזה עורר איזושהי הבנה. אז חשוב מאוד להבהיר את הנקודה הזאת. השאלה האם יש סמכות הלכתית היום, מי צריך לשמוע בכל סוג של שאלה הלכתית, היא שאלה אחרת לגמרי, לא נגעתי בה בשיעורים האלה, לא נגעתי בה בכלל. סמכות הלכתית יש רק לסנהדרין, אין לשו, אף אחד אחר סמכות הלכתית. רב שהוא לא סנהדרין הוא יועץ מקצועי, על זה דיברנו פעם, הוא יועץ מקצועי, הוא בעצם אומר מה לדעתו ההלכה אומרת, אבל אין לו סמכות. כמו שאני הולך למומחה משפטי, שנייה אחת, מומחה משפטי, פרופסור למשפטים, נתייעץ איתו מה לדעתו החוק אומר במצב כזה וכזה. הוא פרופסור, לא שופט. לא מדבר על פסק דין הצהרתי, אני מדבר על ללכת לייעוץ. אוקיי? אין לו סמכות. זה שהוא אומר לי, הוא אומר לי את חוות דעתו, מה לדעתו החוק אומר על מצב כזה. זה לא קביעה סמכותית, זה ייעוץ של מומחה. הוא יודע יותר ממני, אז הוא יגיד לי מה זה אומר. כשאני הולך לשופט, השופט לא מייעץ. השופט אומר לי מה החוק קובע על המקרה הזה. זאת סמכות. וזה לא בגלל שהשופט מבין יותר טוב מהמשפטן. לא בהכרח. שכן יכול להיות שלא. אלא בגלל שהוא, יש לו סמכות. ולמשפטן אין. מה שהשופט קובע זה מחייב את הצדדים. מה שהמשפטן קובע זה ייעוץ. אתה רוצה תקבל, אתה לא רוצה אל תקבל. או שתתאה אם לא תקבל, אבל זאת זכותך. אין פה סמכות. אז פה אותו דבר. ועדיין, השאלה היא כמובן שאלה משפטית, אבל למשפטן אין סמכות. לשופט יש, לפרופסור, לשופט יש. אותו דבר בהלכה, גם בהלכה, כשאני שואל את השאלה, איזה מהשלבים, משלושת השלבים האלה, שייך להלכה, ואיזה משלושת השלבים האלה הוא קביעה מקצועית, זאת שאלה קטגוריאלית, על סוג הקביעה. בסדר? האם הקביעה הזאת שייכת לספירה ההלכתית, או לספירה העובדתית? עוד לא אמרתי בזה כלום, לגבי השאלה מי צריך לקבל את ההחלטה בספירה ההלכתית. זאת שאלה אחרת, שאלה פנימי הלכתית, שהיא שאלה שנוגעת לסמכויות הלכתיות בזמן הזה או בכלל. וכאן אני די אנרכיסט, כבר הספקתם אני מניח להכיר אותי, אני לא חושב שיש היום סמכויות הלכתיות, לסנהדרין יש סמכות הלכתית, ולבית דין יש סמכות הלכתית ביחס לשני האנשים שבאים אליו. נדים בית דין קבע שקרה כך וכך, זה לא אומר שאני מהצד יהיה חייב לקבל את זה כי יש להם סמכות. אני יכול לא להסכים שזה מה שקרה. אבל שני הצדדים חייבים להתנהג כאילו שזה מה שקרה. כי לבית הדין, כמו לשופט, בנקודה שבה באו לפניו, שני המדיינים, הוא יש לו את הסמכות לקבוע את העובדות גם. אבל זה לא סמכות בגלל שבאמת אלה העובדות, אלא בגלל שזה חלק מהקביעה המשפטית. הבית דין קבע שראובן לבא משמעון. ראובן הכחיש ושמעון טבע ממנו, והבית דין קבע שראובן כן לבא משמעון. זאת קביעה עובדתית. האם ראובן ושמעון חייבים לציית? קביעה עובדתית. מה בית דין מבין בעובדות? ודאי שהם חייבים לציית. כיוון שפסק הדין כולל בתוכו גם הכרעה מה היו העובדות. יש ויכוח על העובדות. בית הדין הכריע מה היו העובדות להיבט המשפטי. שואל אותי עכשיו כצופה מהצד, או אפילו את אחד משני הצדדים, מה באמת היה? ראובן לבא או לא לבא? אין לי מושג. אם יבוא מישהו ויגיד, הבית דין הזה מדבר שטויות, ראובן לא לבא, לגיטימי לחלוטין. הוא יכול להגיד את זה, הוא מבין בעובדות כמו בית הדין, או כמו בית המשפט. זה לא קשור. אבל עדיין הקביעה הזאת, יש קביעה משפטית, קביעה עובדתית. השאלה מי קובע את הקביעה המשפטית, זאת שאלה אחרת לגמרי. אוקיי? אז מצד אחד אני יכול להיות אנרכיסט ולהגיד אין סמכויות הלכתיות, וכל הרבנים האלה שמדברים זה לא מחייב אף אחד ולא צריך לשמוע בקולם. מצד שני אני אומר, שכשהרבנים האלה מדברים, הם מדברים בתחומם. זה לא קביעה מקצועית, אני לא שומע בקולם כי אני מתווכח איתם הלכתית. לא שאני לא שומע בקולם כי הם מתערבים בעובדות והם רבנים. מבינים? את זה שללתי. לא נכון, הם לא מתערבים בעובדות, זאת קביעה הלכתית. אלא מה? תפיסתי ביחס לסמכות ההלכתית היא שלרבנים היום אין סמכות הלכתית. אז יש לי ויכוח איתם בהלכה, מה ההלכה אומרת. אבל זה לא אומר שאני חולק עליהם כי זה קביעה מקצועית ולא הלכתית, שהיא לא מסורה להם. זה לא נכון, זאת טענה לא נכונה. יכול עדיין להתווכח איתם אם לדעתי אין לרבנים סמכות הלכתית. זאת שאלה אחרת שצריך לדעות בה לחוד, אבל אני לא עוסק בה בכלל. כאן אני עוסק רק בשאלה איזה חלק מההחלטה שייך לקטגוריה הלכתית ואיזה חלק מההחלטה שייך לקטגוריה עובדתית. זה הכל. כשאני מדבר על היחס בין הרב לאיש המקצוע זה רק צורת ביטול. זאת אומרת, אני מדבר על, 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 על מי שעוסק בהלכה מול מי שעוסק בעובדות. עכשיו תמלאו אתם את החסר, מי מבחינתכם עוסק בהלכה? זה לא משנה לי. יכולים להגיד שהחתול שלכם, השכן שלכם, הרב שלכם, לא חשוב מי.
אבל אם אין להם סמכות הלכתית, אז מה התוצאה של הדבר הזה?
קביעה,
מה זה משנה?
קביעה מקצועית, מה זאת אומרת מה זה משנה? הוא
מבין בה... סמכות הלכתית, בכל מקרה אתה לא צריך לשמוע עליהם.
אתה לא צריך לשמוע עליהם, אבל כדאי. אם אתה מקבל ייעוץ מפרופסור למשפטים, שהוא מומחה בתחום, אבל נגיד שאתה לא מבין בעולם המשפט, בסדר? ואתה שואל אותו, תגיד, מה לדעתך החוק אומר מצב כזה? אתה לא חייב לשמוע בקולו. אבל בדרך כלל הוא יבין יותר טוב ממך, כדאי לך לשמוע בקולו. זה המשמעות של מומחה. אתה הולך לרופא, יש לך סמכות לקחת את התרופה שהוא רושם לך. יש לו סמכות, אתה חייב? אתה לא חייב, אבל אם לא תיקח, אז...
כלומר, שאתה בא לרב, אתה מחליט אם אתה מקבל את הסמכות.
נכון, ברור.
קודם כל, אתה מחליט לאיזה רב ללכת.
ברור. אבל אני אומר, בהנחה שהוא מומחה, ולכן כנראה הגעת אליו, ואתה לא מומחה, נגיד, בהנחות האלה, סביר מאוד לקבל את מה שהוא אומר. לא כי יש לו סמכות, אלא כי זה סביר. כמו כל מומחה מקצועי. אם הוא מבין בתחומו, אז כדאי לשמוע למה שהוא אומר.
אז הרמב"ם ביד החזקה זה למעשה ספר ייעוץ.
נכון.
מחייב.
נכון. גם כל שולחן ערוך.
גם שולחן ערוך.
נכון. יש לנו מלא יועצים, יהודים. ייעוץ זה מקצוע יהודי עתיק. כאן זה התחיל.
מה עם הסמכות של מרא דאתרא לגבי הנוהגים בקהילה שלו?
אז אמרתי, לגבי, זה הסברתי בפעם הקודמת. מרא דאתרא יש סמכות. למה? לא בגלל שהוא תלמיד חכם, לא בגלל שהוא קיבל סמכות לרבנות מהרבנות הראשית, בהנחה שהוא קיבל, כי לא צריך את זה, אלא בגלל שהקהילה קיבלה על עצמה את הסמכות שלו. וכשקהילה מקבלת על עצמה את הסמכות של הרב, אז היא נותנת לו סמכות. כמו ששני בעלי דין באים לפני בית דין. אז הם מקבלים על עצמם שבית הדין יקבע אם הייתה או לא הייתה הלוואה, למרות שהם יודעים לקבוע את זה יותר טוב מבית הדין. בסדר, אבל זה חלק מההליך. אם קיבלת על עצמך את הסמכות, אז יש סמכות. אבל זו לא סמכות שמוקנית מלמעלה. זו סמכות שאתה קיבלת על עצמך, ולכן אתה צריך לציית לה.
אותו רעיון של אמר הדעת, אפשר לומר גם על שולחן ערוך ועל הרמב״ם, שעם ישראל קיבל על עצמו את הפוסקים האלה כפוסקים שלפיו הוא הולך.
אם זה נכון, אבל אני לא חושב שהוא
מוטיבי קיבל. אחרת יש פה עולם.
אני לא חושב שעם ישראל, אם זה אחרת אנרכיה, אז יכול להיות שאתה ממליץ לעם ישראל לקבל, אבל זה לא אומר שעם ישראל עשה את זה.
זה לא נכון.
השאלה אם עם ישראל...
מישהו מחפש את ההלכה,
לא
פותח
שולחן. לא.
אבל אם פוליטיקאים קראו
מאמר הדעת... אני אגמור לענות לו. סביב השולחן ערוך והרם, סביב השולחן ערוך והרם, אתה יודע שנושא הכלים של שולחן ערוך, הפוסקים במאה ה-16-17 קבעו שאסור לפסוק מתוך השולחן ערוך. זה כלל בהלכה. תסתכל בערך הלכה באנציקלופדיה, אתה מביא כמה מקורות, הבח והמערשה, כמה מחשובי המפרשים והפוסקים במאה ה-16 וה-17 בעיקר, שאסור לפסוק מתוך השולחן ערוך. אלא רק מתוך עיון בסוגיות ולראות מאיפה ההקשר ומה קורה ועל מה זה מדבר, כי מתוך השולחן ערוך לפסוק זה כמו מה שהמהר"ל קורא המגושי, מחשף. הוא אמר לך משהו וישר אתה רוח, חכה, תסתכל מה, מו, מה, זה מתאים לסוגיות, זה לא מתאים, זה מתאים לסיטואציה שלך או לא. היום אומרים, אותם פוסקים קצת יותר מאוחרים אומרים, שכיוון שסביב השולחן ערוך יש נושאי כלים, שמביאים את הדעות השונות ואת המקורות וכו', אז כבר מותר. מותר, לא חייבים.
אם פוליטיקאים קבעו מי אמר את דעת תורה, איך המשמע לומר את דעת
תורה? ודאי שלא.
כל הרעיון של דעת תורה זה לגמרי נוגד את זה. לא רק שהם אומרים שיש לו סמכות, הוא קובע את העובדות אפילו שהוא לא מכיר את העובדות.
יש שח, הזכרתי את השח הזה? או שאולי זה על פתח תקווה? השח על בת שלוש בתולי החוזרים. משום מה זכור לי שהזכרתי את זה באחד השיעורים בפעמים האחרונות. לא זוכר איפה. השח מביא ירושלמי. שהירושלמי אומר, זאת אומרת לא, קודם כל הגמרא. הגמרא אומרת שבת שלוש בתוליה חוזרים. זאת אומרת, אם נגיד נאנסה ילדה קטנה בת שנתיים, ההנחה היא שקרום הבתולים חוזר ומתאחה עד גיל שלוש. אחרי גיל שלוש לא. זאת ההנחה של הגמרא, לא נכנס כרגע לשאלה עד כמה זה נכותית. אבל ככה, זאת ההנחה של הגמרא. עכשיו שואל הירושלמי, מה קורה כשבית דין עיבר את השנה? לא את הילדה, את השנה. מה קורה במצב כזה? אז הירושלמי אומר שזה נקבע לפי הקביעה של בית דין. זאת אומרת, אז בת שלוש וחודש, או בת שלוש לפי התאריך בתולי החוזרים, למרות שהיא בת שלוש וחודש. אוקיי? אולי מעבר את השנה. עכשיו, השח מביא כמה ראשונים, והוא עצמו ככה כותב, בעיניי במחילה ממש מופרך, הוא כותב שם שבדין הפסיקה ההלכתית משנה את הפיזיולוגיה. זאת אומרת, היא קובעת את הפיזיקה, את המציאות הפיזית בעולם. הנה, אנחנו רואים שעכשיו בתולי החוזרים בגיל 3 וחודש. זה בדיוק קשור למה שאני מדבר כאן. כמובן, תפיסה מאוד קיצונית, כי זה אומר לא רק שלרבנים יש סמכות, או לפוסקים, יש סמכות לקבוע מהי המציאות, אלא לקבוע את המציאות. לא לקבוע מהי המציאות. אז הם קובעים את המציאות עצמה, הצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. ומה האמת שם? האמת שם היא אחרת לגמרי, כמובן, שבעצם הקו הזה, הרי הוא קו רציף. ברור שזה לא קורה בגיל 3, כי היא מגיעה לגיל 3. סביב גיל 3, פחות או יותר, זה מה שקורה. בגיל 2.5, אז רוב הילדות בתוליהם חוזרים, אני לא יודע מה, 80%, בגיל 3 זה 90%, בגיל 3.5 זה 95%, ובגיל 50 אולי זה 99%, בסדר? אז יש איזשהו קו כזה, איפה מעבירים את הקו? גרף כזה, איפה מעבירים את הקו? בגיל 3, חכמים החליטו בגיל 3 נשמע מספיק סביר, אוקיי? עכשיו ההיגיון המשפטי אומר שאם בית דין עיבר את השנה, כיוון שזה לא קו חד, אז בשביל מה לסבך את האנשים, אז בסדר, לפי התאריך שבית דין קבע, נעשה את זה. לא בגלל שבאמת משהו בפיזיולוגיה השתנה. זה לא פיזיולוגיה בינארית, של עד כאן כן ומי כאן לא. זה רצף. אז איפה אתה מעביר את הקו? אתה יכול להעביר אותה בגיל 3, 3 וחודש, 2 ו-11 חודש. פשוט, הכי פשוט, העבירו בגיל 3. איך זה יוצא בדיוק בגיל העגול הזה? מה, איך הנס הזה קרה? אם היו קובעים את השנה לא 365 ימים, אלא קצת פחות, אז בתולה היו חוזרים בגיל 3.2, או בגיל פאי.
זה תלוי בחמות.
פאי שנים? מה, למה? ברור שזה, קבעו את הקו על 3 שנים, בגלל שזה מספר עגול, וזה קו סביר לקבוע אותו, זה פשוט, וזה פחות או יותר סביר. עכשיו, עברו את השנה. ברגע שעברו את השנה, אז נכון, עכשיו אנחנו נמצאים במצב שבו יש רק 85% שבתולי החוזרים ולא 80% שבתולי החוזרים. בסדר, אבל זה עדיין מספיק טוב, ומבחינתנו הקו עובר איפה שהתאריך שבית דין קבע. זה הכל, זה מה שכתוב שם בירושלמי. ולקחת את הדברים האלה מחוזות, כאילו שהבית דין משנה את הפיזיולוגיה, איפה הם יודעים את זה בכלל? אלה שאמרו את זה. נגיד שזה נכון אפילו, מה, הם עשו מדידות? איך הם יודעים? איך הם יודעים שהפירוש הוא לא מה שאני אמרתי? סתם, איפה הם יודעים?
אבל אני מבין שאת הקביעה העובדתית ומסירו לדבר זה הקביעה ההלכתית נתונה לרב שיש לו סמכות. אתה טוען שאת הקטגוריה האמצעית, שזה קביעת הקו, היא נתונה לרב?
למכריע ערכי. כן, הרב, מה שקראתי הרב שם, אבל עוד פעם, אם אתה לא מקבל סמכותו של הרב, תעשה זה בעצמך. זה לא קביעה מקצועית.
אבל מה מסמיך את הרב יותר לקבוע את זה מאשר הקו קובע?
כי בסופו של דבר צריך לקבוע את ההלכה. הרב תמיד הוא זה שקובע את ההלכה. כמו ששואלים, למה בג"ץ מחליט האם יוצאים למלחמה או לא? למה הוא יכול להחליט? נגיד, במקום שבו הוא ראתה לו סבירה של הממשלה, וזה הוא יבטל. אוקיי? נגיד. בסדר, מי הסמיך אותו? מה, הוא גנרל? השופט בבג"ץ? לא, אבל הוא המשפטן, הוא זה שצריך לקבוע. אז אם הקביעה הזאת זוקקת גם הכרעות עובדתיות, אין מה לעשות, הוא זה שצריך לקבוע. אגב, מי יקבע מי המומחה? אני טוען שהוא מומחה יותר גדול, והבעל דין שלי טוען שהוא מומחה יותר גדול. מי יקבע מי המומחה? נעשה משאל אצל אגודת המומחים? מה פתאום? השופט יקבע. הדיין יקבע. כיוון שבסופו של דבר לא בגלל שהוא מבין בזה, אלא שההחלטה מונחת לפתחו, הוא הגורם הסמכותי, צריך להוציא החלטה. כל מה שדרוש כדי להוציא את ההחלטה הזאת, הוא יצטרך להחליט לגביו. רק להחליט שרירותית זה טיפשי, אתה לא יכול לסרטט את הגרף בעצמך, אתה לא מבין בזה. אז תבקש מהאיש מהטכניון לסרטט לך את הגרף. אבל באופן עקרוני גם זה בקשה שלך ממנו. בסופו של דבר, אתה זה שצריך לקבל את ההחלטה, אז אין מה לעשות, אז אתה תקבל את ההחלטה. תתייעץ, תשמע, תשאל, אבל למרות שזה לא תחום המומחיות שלך, אבל זה תחום הסמכות שלך.
כי בתמונה שנתת של 2 מול 1, אז ההכרעה של הרב היא רק בקטגוריה השלישית. כי הוא הולך לפי רוב בהלכה, יש שני רופאים, הוא לא מתייחס
לא,
לקו,
אבל הוא,
הוא לא מסרטל את הקו. כל רופא מסרטל לא, את עצמו את הקו,
כי זאת לא בעיה
והוא
של...
בקטגוריה שלישית.
כי זאת לא בעיה של קו. שמה הבעיה היא בעיה אחרת.
יכול להיות שכל רופא יש לו קו אחר, הוא לא נכנס.
יכול להיות, אבל נגיד שזה כל...
לא, סליחה, מה ששולחן ערוך אומר זה אל... זה לא... הוא לא אומר לרב, תיכנס ותבחן את הקו של כל
אחד. כל אחד מהרופאים.
אלא תלך לפי כללי הלכה, ששניים מול אחד, אתה הולך לפי...
כמו שאמרתי קודם, הרבה פעמים זה יכול להיעשות משיקולים של יעילות. פשוט, אני מקבל על עצמי את הקו של הרופא, כי אני במקום אחר קובע את השרירותי. בסדר, שיהיה רופא, כמו הגיל שלוש הזה.
אבל לפי זה, במקום שספק, תיכנס לקו ותבחן את הקו של כל אחד מהרופאים.
קודם כל, הפוסקים עצמם אומרים שזה באמת נכון. השניים נגד אחד זה לא כלל מחייב. תסתכל ותראה מה מידת הסיכון. תראה אם הרופא הזה הוא ירא שמיים, למשל. כתוב מפורש בהלכה. יש מחלוקות, יש הבדלים, אם זה רופא ירא שמיים או לא, מה זה משנה? כי רופא ירא שמיים יודע מה נחשב מסוכן, הוא מספיק מחשיב את יום כיפור כדי לא לקבוע שרמת סיכון של אחוז אחד זה סיכון, זה סיכון שכל אחד מאיתנו לוקח כל בוקר. מבין, אבל הרופא שלא אכפת לו מיום כיפור, מה אכפת לו? הוא יעביר את הקו באחוז אחד. הוא רוצה לצאת בשלום, או שהקליינט שלו, הפציינט שלו יצא בשלום, הוא אשתו, אבל אני לא מתכוון, אבל לא אכפת לו מיום כיפור, זה בדיוק מה שמראה, שאתה כן לא רב פה בקו. רק אתה יודע, ההלכה בשולחן ערוך, זה כל הרעיון של שולחן ערוך. זה לקבוע מה שמחייב לכולם, בלי להסתבך יותר מדי. על זה הוא חטף, השולחן ערוך. דיברנו על זה שפולמוסי הקודיפיקציה. אבל השולחן ערוך עצמו, הוא צודק מבחינתו, זאת אומרת, זאת הדרך הפשוטה לקבוע את זה. הרב גם לא פחות מומחה ממני או ממנו, מהשולחן ערוך, לקבוע את הקו. אז בוא נקבע את הקו שלו, בשמה, הרופא, סליחה. בשמה אני צריך להתווכח איתו, הרבה יותר פשוט לקבוע את ההלכה כך. אבל כתוב מפורש בפוסקים. אם יש לך שני רופאים ואחד יותר מומחה, אז אתה הולך אחרי המומחה, ומי קובע את זה? יש תעודת מומחה. מהאגודה המקצועית. לא, אתה פשוט מחליט שבעיניך הוא נראה יותר אמין. אגב, זה מעשים שבכל יום. במשפט הקופים בארצות הברית. מעשים שבכל יום אולי, כן, כמעט בכל יום נדמה.
כל יום, אז זה כל יום בעשרות פעמים בכל בית משפט.
נכון, בדיוק.
זה מומחים וגם חוקרים אותם.
בדיוק. והשופט צריך להחליט איזה מומחה משכנע אותו יותר. מה, הוא מומחה יותר גדול משני המומחים שהביאו ההגנה והתביעה? התשובה היא לא, אבל זה בסמכותו לקבוע. זה בדיוק הנקודה. בסופו של דבר, הוא צריך לקבל את ההחלטה. כל מה שדרוש כדי לקבל את ההחלטה הזאת, בהגדרה זה בסמכותו. לא במומחיותו, אבל בסמכותו. זה בדיוק הנקודה. עכשיו, זה יוצר המון בעיות. התחלתי עם המשפט הקופים. המשפט הקופים, היה שם, גם המשפט הקופים, המשפט הקופים החוזר, היו משפטים לשני הכיוונים. האם להוציא את האבולוציה מתוכנית הלימודים, או להכניס אותה לתוכנית הלימודים, בארצות הברית. אז שם הביאו בפני השופט איזשהו עד מומחה מטעם הבריאתנים. איזה עד מומחה שהסביר שלדעתו זה לא תיאוריה מדעית, האבולוציה והבריאתנות היא תיאוריה מדעית גם כן, וצריך ללמד את שתיהן. ואז הביאו הרבה מומחים מהצד השני, הרבה יותר מומחים מהצד השני, שאמרו שזה לא נכון, זאת אומרת, זה תיאוריה מדעית והבריאתנות היא לא מדעית וכו'. עכשיו, השופט תשמע, הם הביאו גם עשרות מאמרים שאין סיכוי שהוא קרא את כולם. השופט לא מבין, הבן אדם יכול לקרוא את כל המאמרים שתכתבו שם. הוא אמר, לא קראת בכלל את המאמרים האלה, איך אתה יכול לחוות דעה? הם לא קראו את המאמרים שלו. אבל השופט שם היה צריך לקבל את ההחלטה לאיזה מומחים הוא מאמין. עכשיו, אין פלא שבאו אליו מלא מומחים עם כל מיני כובעים חשובים, גלימות אקדמיות כאלה, שהוא הכריע לטובתם. אין לו כלים לעשות את זה. אני ניסיתי להסביר גם בספר על האבולוציה, למה זאת בכלל לא החלטה מדעית. לא המומחים האלה צדקו וגם לא ההוד, גם לא המומחי ההוד צדק וגם השופט לא צדק. אף אחד לא צדק שם, כי זאת לא שאלה מדעית, מה שהם דנו בה. אבל מצד שני, אחרי שהשופט קבע, זאת סמכותו. כי הוא זה שצריך לקבל את ההחלטה, גם אם הוא טעה. לא בגלל שהוא יותר מומחה מאחרים, אלא כי הוא צריך להגיע לשורה התחתונה, ובשביל להגיע לשורה התחתונה צריך להחליט לאיזה מומחה מאמינים. אין מה לעשות. ואת ההחלטה הזאת מקבל השופט, או הרב, או הבית דין, או הסמכות הנורמטיבית, לא הסמכות המקצועית. אוקיי?
אבל זה... הזמן שאתה פונה לרב, לא הרב הקהילה שלך, נגיד, ואתה שואל אותו איזו שאלה הלכתית, התשובה זה רק המלצה, זה לא באמת...
כן, לדעתי כן, אבל מקובל בהלכה שחכם שפסק אין חברו רשאי, חכם שאסר אין חברו רשאי להתיר. זה לא רק על רב קהילה. זה כל חכם שבאת אליו בשאלה. עכשיו, אם אתה שואל אותו שאלה, תחליט לי, אז מקובל בהלכה שזה מחייב אותך, ואפילו לך אסור להתיר לך, אחרי שההוא אסר. השאלה אם זה מחייב גם אותך עצמך, זאת שאלה טובה. אני לא כתוב. כי הדין הזה מדבר על רבנים. אתם אל תסתרו אחד את דברי השני. האם אתה חייב לשמוע בקולו? אני לא בטוח. אבל אם אתה שואל אותו לחוות דעת, לא תחליט לי.
אלא חוות דעת, כמו שהסברתי פעם, אני חושב, שמי שמחליט בכל שאלה הלכתית זה השואל, זה לא הרב. הרב צריך לסתן את האופציות. צריך להגיד מה האופציות ההלכתיות, זה איסור דרבנן, זה איסור דאורייתא, זה מותר, זה לפני משורת הדין, לזה יש מחירים כאלה, לזה יש מחירים כאלה, זה מותר בשעת הדחק, זה אסור בשעת הדחק, להביא לך דוגמאות מה נקרא שעת הדחק, את כל המומחיות. מי כאן והלאה אתה תחליט, איזה אופציה אתה בוחר. ואם אתה נוהג כך, אז אין בכלל בעיה. אז כל העניין שחכם שאסר על חברו שאלתי לא מתעורר, כי חכם לא אוסר ולא מתיר, אלא חכם נותן לך את האופציה. אתה עכשיו יכול להחליט איזה אופציה, כן, סיפרתי עכשיו פעם שבאו אליי, לא באו אליי בעצם, זה היה שאלה פיקטיביות, על תכנון משפחה. היה איזה כנס של רבנים, מה עושים עם כל מיני דברים כאלה, אז ביקשו ממני לכתוב תשובה ככה על העניין הזה, איך להורות הוראות בעניין הזה של לדחות הריון וכן וכל הדברים האלה. אז שם ניסיתי להסביר את התפיסה הזאת, ואמרתי ש אם מגיע אליי זוג כזה, אז אני בסך הכל, מה שאני יכול להגיד לו, לסרטט בפניו את המפה ההלכתית. אני יכול להגיד לו, יש מצוות פרייה אהובית, צריך להביא לפחות בן ובת. אחרי זה, לשבת יצרה. יש איזשהו מצווה מדברי קבלה, שהיא גם על האישה וגם על הגבר. מצווה ראשונה זה רק על הגבר. לשבת יצרה. אתה צריך לדעת שיש מקרים שבהם אפשר לדחות את הדברים האלה, זה מופיע בגמרא ובכל הפוסקים. עד ההיסטריה שאחרי השואה, אנשים לא כל כך התייחסו לזה בצורה מטורפת כמו היום. יש הרבה אפשרויות להתיר, ולהביא דוגמאות לעניין הזה, איך, מה כן, מה מצדיק, מה לא מצדיק, וזהו, לעצור כאן. ועכשיו השואל יחליט איזה מחירים הוא מוכן לשלם ואיזה לא, כמה זה קשה לו ולאשתו עכשיו, האם זה שעת הדחק מבחינתם, אני לא יכול להחליט לו. הם יודעים כמה זה קשה להם וכמה זה מפריע להם ומה חשוב להם, איך אני יכול להחליט בשבילו האם זה שעת הדחק או לא? אני לא יכול. מה שאני יכול לסרטט לו את המפה, אני יועץ מקצועי. אם זה כך, אז אני לא פסקתי לו בכלל, אז אין שום שאלה שרב אחר יתיר את מה שאני אסרתי, כי לא אסרתי. אני שואל הכל סרטטתי לו את המפה, והוא יחליט.
מה המשמעות של הפסוק, לא תסורו מכל אשר ירוחו הילים?
לא לסנהדרין.
האם הקדוש ברוך הוא לא מצפה ממני לקבל את סמכותו ואת החלטתו של אותו גורם מכריע?
אם אתה שואל אותי, אמר פוסל?
תענית ציבור.
אז זה מחייב, מה זאת אומרת? סנהדרין פוסל, זה משהו אחר לגמרי, אני מדבר על רב. סנהדרין זה משהו אחר לגמרי, סנהדרין יש לו תסור, עם זה התחלתי את כל הדיון. סנהדרין יש לו תסור.
זה מעניין שרבנית חנקין החליטה לקרוא לכל הפוסקות האלה של חניתה יועצות הלכה, זה שם התוכנית שלה. יועצות הלכה, אבל מסתבר שכל הרבנים
הם בעצם
יועצי הלכה.
יפה, הרבה יפה.
גם
הקברים
יועצי הלכה כולם.
נכון.
נכון. זה רק עניין של סמנטיקה.
נכון. לא, זה לא שסמנתי, זה לא שמהות. רק השאלה היא, לאיפה לוקחים את המהות? אני אומר, יש הבדל בין רב ליועץ הלכה. רק אני טוען שכל הרבנים הם בעצם יועצי הלכה, למרות שהם לא פועלים כך. מה ברבנים מכריעים? כשמישהו בא לשאול אותם אומרים, מותר אסור. הם לא אומרים, תראה, אלה האפשרויות, אלה המחירים. גם מי ששואלים אותו הרבה לא יכול להרשות את עצמו את זה. אני לא רב שבאים לשאול אותו כל הזמן. מדי פעם מישהו בא, אתה לא... אז אני יכול להרשות לעצמי לדבר עם הבן אדם, להראות לו את האפשרויות ולהגיד לו, תשמע, אלה האופציות, תחליט. מי ששואלים אותו חמש שאלות בדקה, הוא לא יכול. הוא ב-SMS אומר, מותר, אסור. לא, אני לא מזלזל. אין מה לעשות, הוא צריך לענות. הוא לא יכול לתת הרצאות שם ב-SMS לכל פעם. נכון, האילוצים לפעמים עושים משהו אחר. בעיניי זה בריחה מהאחריות של השואלים.
אתה אומר
שהסנהדרין
הוא
לא סמכות והרב
הוא יועץ.
אבל כשאין סנהדרין,
השאלה
מסמכות
לא
ירדה
לדרג יותר
נמוך. אני לא חושב, מאיפה זה יצא? אני לא מכיר מקור לזה.
את זה שהסמיכה בוטלה או נעלמה, זה לא משפיע?
כן, זה מה שאני אמר. כשהסמיכה בוטלה, זה אומר שאין סמכות.
אבל אם היו ממשיכים את הנושא של הסמיכה...
אז הייתה... והיה סנהדרין, לא רק סמוכים, כן?
לא, לא, סנהדרין.
סתם סמוכים.
הייתה סמיכה אחרי שהסמיכה.
לא לגמרי ברור. השאלה מה זה נקרא ביטול הסמיכה, זה יש מאמרים לא פשוטים. יש כאלה שלוקחים את הפסקת הסמיכה עד המאה ה-12. היו סמוכים בבבל, בזמנו של הרמב״ם.
אז הם, אין להם את
הסמיכה. אבל זה לא, לרוב ההבנות, זה לא הסמיכה שהייתה ממשה רבנו. זה סמיכה כמו שיש היום, הסמיכה לרבנות. יש כאלה שטוענים שכן, השאלה איפה בדיוק זה נגמר שם, זה מאוד לא ברור. היה רבי הלל האחרון בארץ ישראל שהוא קבע את הלוח לפי הרמב״ם. הוא קבע את הלוח ולכאורה זה היה שמעמד של סנהדרין, שזה אנחנו מדברים על לדעתי אחרי הגמרא כבר. ממש ממש שבית דין הגדול בארץ ישראל, זה לא היה סנהדרין של 71, לא, אבל בית דין הגדול בארץ ישראל שהיה לו מעמד כמו סנהדרין, כאן לפחות הרמב״ם טוען והרמב״ם מתפקח, לא, מאוד לא ברור היסטורית מה קרה שם. אוקיי, אז זה לגבי ההבהרות בין שאלה קטגוריאלית לשאלת הסמכות. קטגוריה זה השאלה איזה רכיב הוא הלכתי ואיזה רכיב הוא עובדתי. שאלת הסמכות זה מי הסמכות שאחראית על ההלכה ועל העובדות. זאת שאלה אורתוגונלית. זאת אומרת, אין לא... שאלות שונות לגמרי. טוב. עכשיו עוד שלוש הערות רק לסכם את הנקודה הזאת, את הפרק הזה. בעצם, מה שעומד מאחורי הבלבול, בקשר לקביעות הלכתיות ועובדתיות, זה שתי תופעות פילוסופיות. תופעה אחת שדיברתי עליה כבר זה פרדוקס הערימה. זאת אומרת, זה שמושגים יומיומיים הם בעצם לא עובדים לפי לוגיקה בינארית אלא באיזושהי צורה רציפה. אני אזכיר רק במשפט, אבן חצץ אחת היא לא ערימה. אם יש לי צבר שהוא לא ערימה ואני מוסיף אבן, לא שיניתי את המצב. זה לא משנה את המצב של הצבר, אבל מיליון אבני חצץ אין ערימה. ואיך זה יכול להיות? שלושת המשפטים האלה לא מתיישרים אחד עם השני. אם אבן אחת היא לא ערימה, והוספת אבן לא משנה את המצב, אז מתי בדרך למיליון הפכנו להיות ערימה? אוקיי? או בן אדם עם שערה אחת על הראש אז הוא קרח. אם תוסיפו לו עוד שערה אחת, זה לא משנה את הסטטוס שלו. הבן אדם עם 100,000 שערות על הראש הוא לא קרח. אז עוד פעם, מתי זה קורה? ממתי זה אחרי הצהריים? כן, הבאתי כמה דוגמאות לעניין הזה. בעצם כל מושג יומיומי הוא לא בינארי. ובעצם מה שהדבר הזה אומר, זה שאנחנו מדברים על הרמה, על קרח, על מסוכן, על אדם, כל מושג שתיקחו, מושג יומיומי שתיקחו, אי אפשר לקבוע לגביו ברמה של כן או לא. מה שאתה יכול זה לקבוע עד כמה. עד כמה הרמתיות יש כאן, זה לא אם זה כן הרמה או לא הרמה, אלא זה 0.1 הרמה, 0.5 הרמה, 0.88 הרמה. מידת הרמתיות זה ביטוי יותר מדויק, מה שראים זאת הרמה או לא הרמה. אותו דבר מידת האדמיות, עד כמה הוא בן אדם, נגיד עובר, שמתחיל מטיפת זרע ולאט לאט, או ביצית, ולאט לאט מתפתח עד שהוא נהיה אדם. מתי בדיוק הוא נהיה אדם? לא יודע, כל מה שאתה יכול להגיד זה עד כמה הוא אדם בכל שלב. אין דרך לשים רף ולקדם.
אם אתה אומר שהוא 0.5 ערימה, אז יש הגדרה של ערימה, כי הוא 0.5 ממנו.
לא הבנתי.
אם אתה אומר שזה
0.5
מערימה, אז יש ערימה.
לכן אמרתי, זה לא ערימה, זה ערימתיות.
ערימתיות, אז יש הגדרה של ערימתיות.
כן.
אני לוקח 0.5 ממנו.
נכון.
אז יש הגדרה של ערימתיות.
לא, זה ערימתיות ברמה מסוימת. מיליון זה ודאי ערימה. זה הרמה מוחלטת, מיליון שערות נגיד, אוקיי? אז חצי מיליון זה, אתה תגיד, זה כן הרמה או לא הרמה? לא, זה חצי הרמה. יש מצבים שבהם אני יודע שזה כבר הרמה. זה בדיוק הבעיה. יש מצבים שאני יודע שכן, יש מצבים שאני יודע שלא. כל הדרך באמצע, מה קורה? מתי זה עובר? התשובה שלי שזה עובר בעצב, זה לא עובר בפונקציית מדרגה. בסדר? אז פה, זה קשור כמובן למה שדיברתי קודם, שלשים את הקו, איפה לחתוך את הגרף, זאת לא שאלה בינארית. אנחנו מנסים להפוך שאלה רציפה לשאלה בינארית. אין ברירה בהלכה או במערכות משפטיות, צריך לקבוע רמות בינאריות כדי לענות על השאלות הרלוונטיות. צריך להחליט, כן עבירה זה לא עבירה, זה כן מסוכן זה לא מסוכן. אין מה לעשות, מערכת משפטית עובדת בצורה של מותר ואסור. אז אתה חייב לקבוע קו. אבל קביעת הקו הזאת זה איזשהו סוג של מודל למציאות. במציאות בעצם יש רצף, וזה הגרף. לחתוך את הגרף, זאת החלטה שהיא לא החלטה מקצועית, אלא החלטה ערכית, איזו מוסכמה, קונבנציה כלשהי. זאת הערה אחת. הערה שנייה, גם פעם דיברנו על זה, על הקשר לנטורליסטי. הקשר לנטורליסטי זה בעצם אומר שמי שגוזר את האות מהאיז, כן, את הרצוי מהמצוי. זאת אומרת, אני אומר שהקיר הזה הוא חום, ולכן הוא יפה. זה שהקיר הוא חום, זה עובדה. זה שהקיר הזה יפה, זה שיפוט. שיפוט אסתטי במקרה הזה. אוקיי? השיפוט לעולם לא יוצא מהעובדות. אי אפשר לראות מהעיז. ובעצם, זה מה שעומד מאחורי קשר למומחיות. קשר למומחיות זה כל אותם ערבובים שדיברתי עליהם.
אלה שחושבים שזה קביעה של מומחה, הקביעות שהרבנים כאילו מתערבים. מה שעומד מאחורי זה, זה אנשים מתעלמים מהעובדה שמומחה עוסק בעובדות. הוא מומחה לעובדות. והמערכת הנורמטיבית עוסקת בנורמות. נורמה לעולם לא יוצאת מעובדות. לעולם. זאת אומרת, תמיד צריך איזשהו עקרון גשר שאומר איזה מצב עובדתי חלה עליו נורמה זאת וזאת. והעיקרון הזה הוא לא בתחום שיפוטו של המומחה. ולכן לא יכול להיות שמומחה יקבע עמדה נורמטיבית. פשוט לא ייתכן לוגית. זה לא אפשרי. חייב להיות שיש שלב בדרך שבו מתערב מישהו שמעביר אותנו ממישור העובדות למישור השיפוטים. למשל, אם אני אציג את זה...
יכול להיות המומחה בעצמו.
אה?
יכול להיות המומחה בעצמו.
כן, יכול להיות כן, יכול להיות לא, אבל זאת לא קביעה בכובעו כמומחה.
מה זאת אומרת נורמה?
דברים שם לא עובדות, שיפוט. נורמה אסתטית, נורמה אתית, נורמה הלכתית, נורמה משפטית. זה קביעות של, של, של ראוי או לא ראוי, לא של נכון ולא נכון.
יש גם סטטיסטיות, נקרא חוכמת ההמונים, או אפילו בן אדם נניח להחלטת חיסון. אז נכון, אחוז מסוים מאוד קטן ייפגע מהחיסון, ואחוז גדול יותר, עושים איזשהו שקלול. המומחיות גם עובדות היא גם לשקלל הרבה מאוד דברים סטטיסטיים, אפילו נורמות סוציאליות.
המומחיות היא לא לשקלל, לשקלל עושה את זה מי שמכריע. המומחיות היא לאסוף את הנתונים ולבנות את הסטטיסטיקה, זה הגרף.
אבל הסטטיסטיקה, לא, זה לא הגרף. אני אומר לסטטיסטיקה שלמשל יבוא מומחי יגיד בהכרעה מסוימת, הדבר הזה ברוב מדינות העולם...
ניתוח מסוים מסוכן, 5% מהאנשים מתים בניתוח הזה. זה מה שאומר המומחה. עכשיו אני שואל, האם לעשות את הניתוח הזה? לעשות או לא?
המומחה לא יכול להגיד.
זהו, זה מה שאני... המומחה נותן לי את הסטטיסטיקה, הוא אומר, הוא אוסף את העובדות, הוא אומר, תראה, פחות או יותר, גם זה הרבה פעמים קשה לעשות, אבל זה בתחום מומחיותו לפחות. אוקיי? אבל ההחלטה בסופו של דבר היא תמיד שלה. כי אתה צריך לקבוע האם 5% זה כבר נקרא מסוכן. האם בן אדם במצב כזה מותר לו לעשות ניתוח מסוכן? כל אלה שאלות שהן שאלות מוסריות, הלכתיות, זאת אומרת, הן לא שאלות מקצועיות. בעצם אלה שתי התופעות שעומדות מאחורי קשר למומחיות. תופעה אחת זה קשר לנטורליסטי, אנשים חושבים ש... שקביעה מקצועית או עובדתית יכולה לקבוע את הנורמה ולא היא. והקשר השני זה הקשר של החשיבה הבינארית. חשיבה שאומרת שאנחנו מושגים משפטים דרך או כן או לא, כן מסוכן או לא מסוכן, כן בן אדם לא מסוכן, כן סוטה לא, 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 כן סוטה לא סוטה, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, כשבעצם מדובר ברף שההעברה שלו זה לא עניין מקצועי, אלא עניין ערכי.
מי קבע לדוגמה שהגיל שבן אדם יהיה בגיר זה 13 או 18?
זה מה שאני אומר, זה העברת קו, זו דוגמה קלאסית להעברת קו שהיא ערכית, היא לא עובדתית. שום מומחה לא יכול להסביר למה זה ככה. המומחה יכול להגיד לי עד כמה הבן אדם אחראי למעשיו כפונקציה של הגיל. בגיל 13 יש לו רמת אחריות כזאת, בגיל 15 רמת אחריות כזאת, בגיל 10 רמת אחריות כזאת. עכשיו צריך לבוא, פוסק, מחוקק, לא משנה מי שלא יהיה, ולהגיד אוקיי, מאיזה רמת אחריות מבחינתי הוא אחראי משפטית. בסדר, וזה לא קביעה של מומחה.
הנושא הזה שמעתי כבר מרב שרלו, שבעצם יש בו שתי רמות, שני שלבים. בשלב הראשון, הרי גם המשנה, זה קטן יודע להחזיק לולב. ואז אינדיבידואלי, לא מדברים על 13. וגם אז, מה זה יודע?
חזקה זה הרב, זה ה-13.
אבל גם אז, מה זה יודע להחזיק לולב? גם אז. ואחרי זה, כדי לעשות, לא להתחיל
את זה, הילד הזה 12. לא, האמת שבגיל 13, החזקה זה שהוא הביא שתי שערות. יש מדד, שתי שערות.
שגם זה חזקה.
כן, לא,
זה
לא,
זה דומה לדבר שלוש.
שני, הלמדנים עוסקים בשאלה האם שתי שערות זה סימן או סיבה. אתה מניח שזה סימן. זה סימן לזה שאתה כבר בשל, ברמה מספיקה. יש כאלה שטוענים שזאת סיבה. זו ההגדרה של בגרות, שתי שערות. לא משנה כרגע איזה רמה קוגניטיבית
זה מבטא.
לא, לא, עכשיו בגיל 13 יש חזקה סטטיסטית שבדרך כלל אנשים הביאו שתי שערות.
חוזר לסיפור
של... זה לא של התבגרות מנטלית, אלא של מה הסיכוי שהבאת שתי שערות. זאת אומרת, זה פיזיולוגיה. בסדר, אני חושב שפשטות אתה צודק כמובן, שזה סימן ולא סיבה, אבל בסדר. טוב, אני רוצה...
גם אז כל דבר שאתה לכל... כל הלכה נפרדת היה מקבל...
כן, בוא, לכן הרבה פעמים זה שיקולי פשטות. זה פשוט שיקולי פשטות. וזה בסדר גמור, זה לא ביקורת. אין מה לעשות, מערכות עובדות בצורה כזאת. אני אביא אולי... לא, אז אני אשאיר לפעם הבאה.
אני אסיים להרחבה של העניין הזה. בעצם, מה שהתמונה הזאת אומרת, זה שהמשמעותה החלת נורמות על מצב עובדתי נתון. הבירור של המצב העובדתי מתחיל בדיון עם מומחה, או מי שמכיר את העובדות, קביעת קו, במקרה שצריך לקבוע קו, זה נעשה על ידי הסמכות הגלחתית, ואז קביעת הנורמה שחלה על המצב העובדתי. ההלכה לא אומרת שמהירות 80 היא מהירות מסוכנת. ההלכה אומרת שאם אתה נמצא בסיכון כזה וכזה, אז אסור לנסוע. עכשיו תחליט מה, איזה מהירות מכניסה אותך לסיכון כזה וכזה. ההחלטה הזאת היא החלטה של מומחה, נכון? אני אומר לו, תראה, אני רוצה, הרף שלי הוא אחוז אחד. מי אחוז אחד זה סיכון שאני לא מרשה הלכתית לנסוע. מה זה אחוז אחד? זה כמובן לא שייך לפוסק. זה שיגידו אנשים שמתמצאים, ויגידו לי מאיזה מהירות בכביש הנתון הזה יש סיכון של אחוז אחד. זה פשטני, אבל אני אומר בגדול זה המודל. מה שבעצם הדבר הזה אומר, זה שההלכה בכלל לא עוסקת בעובדות. אני אסביר לכם מה שדיברתי עליו פעם, נדמה לי שכשדיברנו על חושן משפט, או נדמה לי שזה היה אז, אז אמרתי ש... כשהבאתי את הגמרא ועברת על המשל, לא משנה, כל גמרא זה ככה, חזקה אין אדם פורע תוך זמנו. הגמרא שם אומרת שאם אני תובע כסף מפלוני בתוך 30 יום, אני סתם הלוואה 30 יום, אני תובע את הכסף מפלוני, והוא אומר בתוך ה-30, אחרי שבועיים נגיד, הוא אומר פרעתי, הוא לא נאמן. כי חזקה אין אדם פורע תוך זמנו. אדם לא משלם כל עוד הוא לא צריך לשלם. עכשיו נגיד שבמצב מסוים העובדות משתנות. יש מקום שבו אנשים כן פורים. למשל אצלנו יש משכנתה, אם לבן אדם יש כסף, הרבה פעמים הוא יפרע את המשכנתה, הוא ירצה להוריד את זה מהראש שלו, הוא יפרע את המשכנתה למרות שלא הגיע הזמן, הוא יכול למשוך את זה עוד. עכשיו יבוא הבנק ויתבע אותו בבית דין ויגיד לו, תשמע, לא פרעת את המשכנתה, לא, לא, מה פתאום, פרעתי, פרוע. הוא נאמן או לא, זה בתוך הזמן. באופן עקרוני, כן. זאת אומרת, באופן עקרוני, אם המציאות היא שהאדם כן פורע בתוך הזמן, אז הוא יהיה נאמן. אז מה עם הגמרא שאומרת שאדם לא פורע בתוך זמנו? זאת קביעה עובדתית שיש חזקה שאדם לא פורע בתוך זמנו. עוד פעם, קביעה עובדתית אחרי העברת הקו, כמובן. יש אנשים שפורעים ויש שלא, אבל אחוז מספיק של האנשים לא פורעים בתוך הזמן בשביל שנקבע את זה כחזקה. אוקיי? אז זאת קביעה עובדתית. הגמרא לא עוסקת בעובדות. אם הגמרא נזקקת לקביעה עובדתית, זה רק כמצע לקביעה ההלכתית. בסופו של דבר הגמרא מה שהיא אומרת, נגיד, אני שואל, היום, נגיד, המציאות היא שאדם כן פורע בתוך הזמן, נניח. האם יש טעם ללמוד את הגמרא הזאת? או שהגמרא הזאת אפשר לקרוא אותה מהש"ס, את דף ה' בבבא. יש טעם ללמוד את זה? מה הטעם? אומרים לי עובדות, העובדות האלה כבר לא נכונות. גמרנו, אז מה יש לי ללמוד שם? הגמרא שם לא מלמדת את החזקה שאדם לא פורע בתוך הזמן. זה תלך לרחוב, למחלקה לפסיכולוגיה, לא משנה למי, תבדוק את העובדות ותראה אם אדם פורע או לא פורע בתוך הזמן. הגמרא מלמדת את עקרון הגשר, שאומר שאם יש חזקה שאדם לא פורע בתוך הזמן, אז אם הוא טוען פרעתי הוא לא נאמן ואפשר להוציא ממנו כסף. זאת אומרת שחזקה מועילה להוציא כסף ממוחזק. זה מה שהגמרא אומרת. מי זאת החזקה? מתי יש חזקה ומתי לא? תלך למחלקה לפסיכולוגיה ותראה מתי יש חזקה.
אבל איך אתה יודע איזה חלק מהחזקות או כלל העובדות קשורות בסוציולוגיה או עובדות של הגמרא? זה התייעצות אז עם מומחים ועם...
אין לי מושג, אבל מה זה משנה לי?
מה המקרה הזה?
מה זה משנה לי?
זה משנה מאוד. חזקה, אין אדם
בוראה
מתוך
שלנו.
זה מתוך הסתכלות
נקודתית
של הרבנים אז על
העניין. ברור
שהם
לא הלכו למומחים בתחום הזה, לא יהיו. הם המציאו
את
זה שאדם לא פורע בתוך הזמן, הם הסתכלו מסביב, הם ראו שאדם לא פורע בתוך הזמן, טבע האדם.
אתה לא מסתכל מסביב ואומר שהלכה...
תמיד ביחס לעובדות אני מסתכל מסביב. אין קביעה עובדתית שהיא קלוטה כמה. השמיים.
מי שקורא
לחבית... קביעה עובדתית, אתה מסתכל במציאות.
מקום שקוראים לחבית חבית, מקום שקוראים לוקעת חבית...
כשאתה רוצה לדעת מה המציאות, אתה תסתכל על המציאות ולראות מה המציאות. אין מקור אחר לקביעות מציאות.
שום וואי,
שום וואי, שורתם. כן, מה זה? זה לא שפעמים הוא נגח,
חדיפית או משהו, שברים עושים...
שינוי פאזה. כן, זה לא יהיה מועד, ברור.
מועד זה משהו אחר.
כן. בכלל לא יהיה מועד. להפך, שם זה אגב עוד דוגמה לקו שרירותי. למה אחרי שלוש פעמים? למה לא אחרי חמש? כל אחד יכול בעל אחד שלוש פעמים, כן, בסתות, העילונית, מי שנישא בלובנים, כל מיני דברים כאלה. אחרי שלוש פעמים יש חזקה, למה? מה זה קביעה של מומחה? לא, זה קביעה משפטית שאחרי שלוש פעמים זה נראה לי מספיק.
ואיך אתה יודע שזה לא קבלה ממשה
רבין? זה כן קבלה, אבל אם זה לא נכון, אז מה זה
קבלה? נגיד שזה היה קבלה, שיש מסורת שזה בא משה רבין, ששורה
הוא
על זה שלוש, אז
רואים שזה לא זה... זה ברור של משה רבין, כתוב בתורה, כמו שלשום. אתמול, מאתמול ושלשום, לומדים את זה מהפסוק, זה ברור.
ואז זה משתנה.
אם זה משתנה, אז משתנה. אם אתה רואה שהשור באמת לא מועד לברוח מאיזושהי צורה, אז השתנה, מה לעשות? אם יש שור מועד, אז אחרי שלוש פעמים הוא נהיה מועד, אבל אם אני מגיע למסקנה שאין, אז
אבל התורה אומרת
התורה אומרת שאם יש שור מועד, אז אחרי שלוש פעמים אתה יכול להחליט. אבל אם אני הגעתי למסקנה שאין דבר כזה שור מועד, נהיים טלאים. תלה שרואה בה, 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 אין, הם לא לוקחים. בסדר, אז גם אם הוא נגח שלוש פעמים, ההנחה היא שאין דבר, הוא לא מועד. צריך לחשוב על סיטואציה, איך זה יקרה, כי הוא כן נגח שלוש פעמים.
מניפולציה גנטית.
כן. אחרי שלוש פעמים שהוא נגח, עושים עליו מניפולציה גנטית. אז הוא לא מועד, הוא לא מועד. מעצים
את
המונה. כן. אז, אגב, כתוב בתורה, כתוב בגמרא. אם אחרי שלוש פעמים שהוא נגח, הוא שלוש פעמים לא נגח, אז הוא חזר לחזקת תמות. אני חוזר רגע לחזקה עם אדם פורע תור זמנו. מה שהגמרא לימדה אותנו שם זה לא את העובדה שחזקה עם אדם פורע תור, זה עניין של מומחה. או מומחה או לא משנה, פה זה רק המומחיר, תסתכל לסביבך ותראה מה טבע האדם, פחות או יותר. בסדר? אבל הקביעה היא שאם יש חזקה, אז היא מועילה להוציא ממון ממוחזק. המוחזק לא יהיה נאמן להגיד פרוע. וזה נשאר לתמיד, כי זאת קביעה נורמטיבית. מהי החזקה? זו קביעה עובדתית, צריך לבדוק כל פעם, כל דבר לגופו. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שההלכה, בכלל, אל תחפשו עובדות בהלכה. כל העובדות שמופיעות בהלכה זה מקרים. זה סתם מקרה. זה יכול להיות ככה, ויכול להשתנות פעם במקום אחר או בזמן אחר. מה שאני לומד בהלכה זה את עקרון הגשר. שאם העובדות הן כאלה, אז הנורמה שחלה עליהן היא כזאת. האם העובדות הן כאלה או לא? עכשיו, זה הרבה פעמים אנשים מתבלבלים, כי אנשים חושבים שזה הרפורמה וזה שינויים בהלכה, והתורה אומרת, לא אומרת עובדות. התורה אומרת, מה עושים עם כל סט של נתון של עובדות? מי הם העובדות? תחליט לבד. תב למיטב תנדו, האישה, כן, שרוצה להתחתן עם כל אחד, אפילו אם הוא מוקש חין, או אני לא יודע מה, או בעל מכה, או משהו כזה. יכול שבזמן חזל זה היה נכון, כנראה, זה מה שהם אמרו. אבל אם בימינו זה לא נכון, אין לזה שום קדושה. הם לא קבעו את הקביעה העובדתית, הם רק קבעו שאם יש קביעה עובדתית כזו, אז אי אפשר להגיד שהדעת הדעך היא לא יקדשה. שהיא לא יקדשה על דעת שהוא יקה אותה, כי אישה כן רוצה את זה. אבל אם היום העובדה משתנה, אז גם ההלכה תשתנה. כי ההלכה זה לא העובדות, וההלכה זה גם לא השורה התחתונה. ההלכה זה האם אז. אם העובדות הן כאלה, אז הנורמה היא כזאת. עכשיו תציב את העובדות הרלוונטיות לסביבה שלך, תקבל מהפונקציה את התוצאה ההלכתית. ההלכה זה הפונקציה. זה לא התחום ולא הטווח. זאת אומרת, זה לא המשתנה הבלתי תלוי ולא המשתנה התלול. בסדר?
אני אשאל אותך שאלה, בת לא יורשת על פי ההלכה. אבל אז האחים שלה הם צריכים לחזר על הפתחים בשביל להביא לה כסף, נכון? בשביל להחזיק אותה.
היום הבנות השתנו היום.
אז היום הבנות ירשו?
לא, אם אתה משתכנע
פרשנית. זה פסיקה הלכתית, זה פסיקה שלפי התקופה היא, בגלל זה, בגלל מה שהיה שם החובה של האחים.
פה נכנסת שאלת הפרשנות. הרבה פעמים יכולים להיות ויכוחים פרשניים. האם קביעה הלכתית כל שזר או של התורה היא תלוית נסיבות, ואז אם הנסיבות משתנות יכול להיות שזה ישתנה. על זה דיברנו כשדיברתי על שינויים בהלכה. השאלה הגדולה, האם מה שבת לא יורשת זה תוצאה של הנסיבות ששררו אז? אם כן, בהחלט אפשר לשנות את זה היום. אם לא, אז לא. אז זה ויכוח פרשני, צריך לבדוק האם זה כן או לא.
כמו עדות אישה.
כן, כמו עדות אישה דיברנו על זה שינויים בהלכה. שימו לב שזה דומה מאוד במובן הזה ללוגיקה. מה זה לוגיקה? הלוגיקה אומרת, אם כל X הוא Y ו-A הוא X, אז A הוא Y, נכון? האם הלוגיקה קבעה ש-A הוא Y? לא. הלוגיקה גם לא קבעה שכל X הוא Y. הלוגיקה קבעה שאם כל X הוא Y ו-A הוא X, אז A הוא Y. כלל המעבר זה הלוגיקה. ההנחות תכניס לזה הנחות שאתה חושב שהן נכונות, וממילא מהלוגיקה תקבל את התוצאות הרלוונטיות. אבל הלוגיקה לא אומרת לא את ההנחות ולא את התוצאות, היא אומרת רק את האם אז.
אתה בעצמך כתבת שדבר שקובע רק גשר הוא ריק מתוכן.
נכון. אז מה אתה אומר,
יש עכשיו
הלכה... ריק מתוכן עובדתי, לא ריק מתוכן. אני מתוכן עובדתי, נכון? ההלכה לא קשורה לעובדות בכלל. עובדות שקופות להלכה והיא שקופה להן. זה שתי מישורים שלא מדברים אחד עם השם. ההלכה זה רק עקרונות גשר, בדיוק כמו הלוגיקה. ההלכה זה האם אז, אם העובדות הן כאלה, אז הנורמה היא כזאת. זה ההלכה וזה לא, לא אמור להשתנות. אוקיי? אבל העובדות יכולות להשתנות וגם השורה התחתונה יכולה להשתנות.
אבל מה שצביק אמר זה הפלונג'ר פה, כי בתורה
הם מפורשות,
אז מה? בדברים
השתנו, אי אפשר... מה? בתורה כתוב, לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות, דיברתי גם על זה פעם אני חושב, לא תעשו אגודות אגודות, אסור לעשות שני בתי כנסת בעיר אחת. מכירה את רעננה? כמה בתי כנסת יש פה? למה? בתורה, לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. דברים שכתובים בתורה, אנחנו עושים להם פרשנות בדיוק כמו חז"ל. אין שום הבדל. אנחנו עושים להם פרשנות. היום זה לא שייך, היום עיר זה וירטואלי. היום עיר זה לא גיאוגרפי. בקהילה אחת צריך בית כנסת אחד. ושתי קהילות, שיהיו שתי בתי כנסת. לא אכפת לי שהם בתחום של רשות מוניציפלית אחת. מה שאנחנו קוראים היום עיר בשפה שלנו.
אבל בתורה איש נותן לאישה את הגט, וזה לא מצדדים. והיום זה לא.
לא, היום זה לא, לא. לא.
מי
אמר שהדברים השתנו? אין מה שדברים השתנו, תלוי במה זה תלוי, זה שהאיש נותן לאישה את הגט. אם תראי ברמה הפרשנית שכשהאיש נותן לאישה את הגט זה בגלל נסיבות שהיו אז והיום השתנו, את באמת יכולה לטעון שצריך לשנות את ההלכה הזאת. השאלה האם זה בגלל זה, זאת שאלת מיליון הדולר. אני לא יודע לענות עליה, אולי כן אולי לא, אני לא יודע.
הרבה יותר ממיליון.
כן. תזכרתי לך, אתה תקרא.
שכולם שמקבלים על הדברים האלה,
זה לא עשי. זה, אז לכן אני אומר שיש פה אותו דבר כמו, אולי פעם, אני לא זוכר כבר, אני פעם חשבתי, מה כל כך גאוני במוזיקאי כמו בח? מה כל כך גאוני? אני גם יכול לעשות את זה. אין לי שום יכולת מוזיקלית, רק שתבינו. אני גם יכול לעשות את זה. אני עושה קומפוזיציה, וגם אני אקמפז איזה יצירה שלי, ועכשיו אני אבנה יצורים כאלה שמבחינתם זאת היצירה המושלמת. הרי יצירה מושלמת זה פונקציה של קהל השומעים. נכון? אז אני בעצם יכול גם כן, רק אני, מזלי, יתרה מזלי, שהמוזיקה שאני עושה, משום האנשים שסביבי, זה לא הנקודה שבדיוק מתלבשת להם הכי טוב, ובח, במזלו, נפל בדיוק על המקום שנתפס כמוזיקה אילאית בעיני אנשים, אבל זה רק שאלה של איך אנחנו בנויים, נכון? אז באיזה מובן יש לבח יותר יכולת מוזיקלית ממני? וכנראה יש לו. אני לא רוצה להגיד את הדבר הזה. אני רוצה להגיד לכם, אני חושב שהכישרון של בח זה שהוא עשה את זה ישר, לא הפוך. זאת אומרת, אני כשאני עושה את הקומפוזיציה, אני צריך לייצר את האודיאנס. אני צריך לייצר את השומעים עד אוק כדי שיהנו מזה, ואפשר לייצר אותם ברמה העקרונית. כשהם ישמעו את המוזיקה שלי, הם יהיו בעננים. הם צריכים להיות מוטציות, אבל אפשר לייצר מוטציות כאלה.
גם חרשים זאת.
אה?
חרשים.
כן, בדיוק. אבל...
אשתי רוצה להקים עכשיו, יש לה סטארט-אפ, בית ספר של יתומים. שלא להתעסק עם
ההורים. זה מה שאומרים תמיד. שהאוניברסיטה הייתה יכולה להיות מושלמת בלי סטודנטים. ובית החולים היה יכול להיות מושלם בלי חולים. הוא רק מפריעים, החברה הזאת. בכל אופן, מה שאני בעצם רוצה לומר, זה שבח עשה את זה ישר, לא הפוך. מה זאת אומרת? היה לו סט נתון של האודיאנס. זאת אומרת, הם כבר פה. והוא הצליח להתאים להם מוזיקה שנראית להם מושלמת. נכון? את זה אני לא יודע לעשות. אתם מבינים שהיכולת הזאת זה יכולת של אם אז. אני מאמין שאם בח היה גאון מוזיקלי, כנראה הוא היה, אז באוכלוסייה אחרת לגמרי שהוא היה מגיע, אם הוא היה מבין את הראש להם ונכנס לתרבות להם, הוא היה עושה גם להם מוזיקה יותר טובה ממני. כי היכולת שלו זה לא מוזיקה שהוא כתב, אלא היכולת שלו זה לכתוב מוזיקה כאשר קהל השומעים הוא נתון. הגאוניות המוזיקלית היא גם כן גאוניות של אם אז. רק אנחנו לא שמים לב לזה, כי האם הוא נתון, אנחנו פה. אנחנו לא מחליפים את עצמנו, אנחנו פה, אנשים בנויים כמו שהם בנויים. אנחנו שוכחים שיש פה איזשהו אם, אנחנו רגילים לאז. כמו שתמיד היום, כל בן אדם בני תמותה זה ברור, לכן אם סוקרט עשו בן אדם, אז הוא בן תמותה. אף אחד לא זוכר שהלוגיקה זה האם אז, כי כולנו יודעים שכל בן אדם בני תמותה, זה לא שאלה לדיון. ולכן ברור שהלוגיקה אומרת שכל בן אדם הוא בן תמותה, שסוקרט עשו בן תמותה. אבל זה לא נכון, הלוגיקה לא אומרת את זה. אני אומר שאם כל בן אדם בן תמותה, אז סוקרט עשו בן תמותה. רק אנחנו הרבה פעמים, בגלל שיש הנחות נורא פשוטות, אנחנו שוכחים את האם אז. אוקיי? אז גם פה, בתחום העובדתי, אנחנו רגילים לזה שאנשי מקצוע קובעים נורמות. אנחנו שוכחים שזה בעצם רק קביעה של אם אז. אנשי מקצוע קובעים את האם. אז בדרך כלל כשיש אם אז ברור, אז שקובעים את האם, אז גם נקבע האז. אוקיי? אבל צריך לזכור את זה. זאת אומרת שהמומחים בעצם נוסקים באם. וההלכה או החוק או המוסר או מה שלא יהיה, הוא עקרון הגשר שאומר אם זה מתקיים, אז התוצאה הנורמטיבית היא כזאת.